1, 2, 1, 2, 3. שלום וברוכים הבאים לטנקינג, פודקאסט ה-NBA של תופעת דורפן, הפודקאסט שלי. אני רונן דורפן, איתי ציפי שמילוביץ, שלום.
שלום רונן.
אני שומע קצת מצוננת, אבל זה בפלייאוף, כולם עולים.
אנחנו בפלייאוף עולים עם כל מה שיש, כולם פצועים, משחקים.
כולם פצועים, זריקות, לא אכפת לי.
כולם סוחבים פציעות בפלייאוף, כן.
תנוחי בפגרה, תנוחי בפגרה, ניגש,
בדיוק.
נתחיל מדנבר והלייקרס. משחק אפי, אין פה, אתה יודע, יש משחקים לכל אורך השנים שהם אפיים בפלייאוף, זה אחד מהם, נכתבה עוד שורה או אפילו פסקה בהיסטוריה של ה-NBA, אבל אני רוצה לשאול אותך, אחרי משחק כל כך גדול של לברון, משחק מצוין של דייביס, יתרון 20 הפרש, ודנבר חזרה וניצחה, בלי שהלייקרס שיחקו, אפשר, הם לא שיחקו טוב, אבל בלי שאתה אומר, הייתה שם איזושהי הפקרות ושפיקה, אז האם זה הנקודה שהלייקרס צריכים להתחיל להאמין, או זה הנקודה שהלייקרס כבר כמעט לא מאמינים?
אני חושבת שלגמרי יש שם איזו בעיה פסיכולוגית בשלב הזה. זה 10 משחקים ברציפות, אם אני לא טועה, אני לא טועה, אני חושבת.
לא.
יש שם בעיה פסיכולוגית, בלי ספק. המשחק הזה הוא באמת היה מדהים, כי כמו שאמרת, אני לא יודעת אם הלייקרס יכולים לשחק איתו אותו. אני לא יודעת, זה נראה לי הפיק של הפיק. אני חושבת
לברון,
שחלק,
רק ברבע האחרון, הוא קלה 12, הוא קלה שתי שלשות ביתרון 2, להעלות את זה ל-8, הוא עשה חסימה בנסיגה על החסימה שלו, על איגודלה בזמנו. כן, הוא החטיא את השלשה לקראת הסוף, אבל
כן, אבל זה לא, זה לא, זה לא, הם לא הפסידו את המשחק בגלל שהוא החטיא את השלשה הזו, וכי, אתה יודע, קולים ומחטיאים, אני לפעם לא, אני אף פעם לא מאשימה זריקה אחת, הוא גם, היו לו חלקים ארוכים במשחק, שהוא שמר על ג'מאל מאורי, שזה חלק מהסיבה שבגללה מאורי היה כל כך חלש עד כמעט הסוף. הוא אחד המשחקים הטובים של לברון בפלייאוף בשנים האחרונות. דייביס היה מצוין עד שלב מסוים. וכאן אנחנו נכנסים גם למשהו שדיברנו עליו, אני חושבת, בפודקאסט הקודם, על ההבדלים בין המאמנים. מייק מלון עשה שינוי קטן, הוא שלח את ארון גורדון לדייביס. ומאותו רגע היה לו נורא קשה, עם יתרון הגובה ואיכשהו תוציא אותו מהריתם. מה שמדהים זה, וזה משהו ששמעתי מהרבה מאוד גם פרשנים כאן, יש תחושה של, אתה מסתכל על דנבר והם מקבלים כבר את התחושה של ה-inevitable, אתה מסתכל, הם בפיגור של 20 הפרש נגד הלייקרס במשחק מצוין, אתה אומר, וואלה, לא בטוח שהמשחק הזה גמור. והוא אמור היה להיות גמור נגד כל קבוצה אחרת, אף אחד לא חוזר. למרות שאתה יודע, 20 הפרש זה לא הרבה היום ב-NBA וכולי וכולי.
זה היה בפלייאוף עם קבוצות טובות ובסקור לא גבוה, זה היה משחק,
בוודאי. בוודאי, וגם דנבר לא נראו, עד שלב מסוים לא נראו כמו הקבוצה הגדולה שתכף חוזרת מ-20 הפרש. אז כן, האם זה שובר את הלייקרס? לא, אני לא חושבת.
ויוקיץ' שיחק רגיל, לא, שיחק רגיל.
ממש, ממש
קז'ואל. כאילו 27-20-10, בסדר, זה אחד המשחקים הנחמדים שלו.
ממש casual triple double, זה כבר מגיע למצב שבו כשהוא עושה מספרים כאלה, זה משחק בסדר. אתה לא מתלהב מזה אפילו יותר.
ואז מופיעה הסטטיסטיקה על המסך. נכון שתמיד מחפשים איזה פינה, אבל משחק של 25-20-10, זה בסדר, יכלו להזיז קצת את הגול פוסט ויהיו יותר שחקנים. בקיצור, יש 8 שחקנים. 8 פעמים זה קרה בהיסטוריה, פעמיים ווילט, פעם ראסל, שזה ימי פיחו בראה, פעם דייב קאוונס, ו4 פעמים יוקיץ', כמו כל שאר האחרים ביחד. ושאר לדורותיהם, לא.
כן, זה מטורף. כל זה, אבל, עדיין לא אומר שהסדרה הזו גמורה. היא נראית גמורה, סביר להניח שהיא גמורה, אבל עוד פעם, זה לברון ג'יימס, והוא לא ילך בשקט. אני חושבת שאפשר להניח שהם ינצחו משחק מספר 3, נראה הגיוני, ואז מי יודע. בסך הכל הם חוזרים הביתה בתחושה ש... וואלה, יכולנו פה להוביל 2-0, לא רק 1-1, יכולנו לצאת פה ב-2-0.
לא הייתי אומר
אבל זה...
שמשחק הראשון...
הם שלטו בו ברוב הזמן, זאת אומרת, הם יכלו לנצח גם אותו, אני לא אומרת שזה היה קרוב כמו זה, אבל הם יכלו לנצח אותו, הם היו במצב שהם יכלו לנצח אותו. מה שקרה בשני המשחקים האלה, אני לא יודעת אם שמת לב, בטח בסוף המשחק הראשון ראית את דייוויס ולברון נושמים מהאוזניים, וזה אפקט הביתיות של לשחק בדנבר, זה הורג אותך, קשה מאוד. זה קרה, אני חושבת, גם במשחק השני, אולי קצת פחות, כי הם התרגלו, כי הם כבר נמצאים של כמה ימים, אבל הביתיות של דנבר היא כל כך משמעותית, הרבה מעבר לסתם עוד ביתיות. אבל הלייקרס חוזרים הביתה ואומרים, אנחנו עומדים מול הקבוצה הזו, אנחנו מסתכלים להם בעיניים, ואנחנו לא פחות טובים במהלך המשחקים, אז אנחנו יכולים לנצח. האם הם יכולים לנצח? זה כבר משהו אחר, כי באמת נכנס כאן איזשהו עניין פסיכולוגי של קבוצה שאתה מסתכל עליה ואומר, לא חשוב מה אנחנו עושים, הם מנצחים אותנו, הם חוזרים מ-20 הפרש, והוא קולע סל מעל אנטוני דייוויס, הוא לא ראה בכלל את החישוק שהוא זורק אליו.
את יודעת, אני חושב שאחד הדברים שהרבה פעמים מאפיינים קבוצות גדולות וסדרות גדולות, אלה עם הביתיות, הם נותנים את הסטייטמנט במשחק 3. גם אם הם מובילים 2-0 וגם אם היו ב-1-1, זה פשוט המשחק ששיקגו תמיד נתנו בראש, שהווריורס הרבה פעמים,
כן.
ואני חושב שזה מה שיקרה. זה מה שאני...
יכול להיות, זה גם קרה בשנה שעברה, יכול להיות, יכול להיות, גם היו להם 3 ימים, זאת אומרת, היה קצת מנוחה, ויש להם זמן להתאושש, יכול להיות, תראה, זו קבוצה יותר טובה, היא יותר טובה, פשוט משום ש... אני חושב שאתה אמרת את זה בפעם הקודם שדיברנו, שהשחקן הכי טוב שלה, הוא יותר טוב מהשחקן הכי טוב של היריבה, כשהשחקן הכי טוב של היריבה זה לברון ג'יימס, זאת אומרת, זה היגיון שהוא בלתי אפשרי בכלל. וזה ההבדל. וברגע ש... ואם הם יפלו על יום שבו מאורי יקלע, מה שלא קרה 40 דקות במשחק הזה, אז גם נראה טיפה לחץ מיוקיץ' בהתקפה, למרות שבמשחק הזה, אפילו במשחק הזה, כמו לקח 16-17 זריקות, הוא לא... הוא לא זורק בכלל, הוא לא מתאמץ, הוא לא מכריח שום דבר. וכשהמשחק הוא כל כך חשוב, משחק פלייאוף כל כך חשוב, ואתה מסתכל עליו וזה עדיין נראה כאילו שום דבר מזה לא נוגע בו, זה מפעיל עליך לחץ פסיכולוגי. אתה אומר לעצמך, what the fuck, הבן אדם הזה שום דבר לא נוגע בו, מה הוא יודע שאני לא? ואתה רואה את הדבר הזה על הלייקרס, אתה רואה את את הגריינד הזה של 10 משחקים ברציפות להפסיד להם. ראית את זה בתגובה של דייוויס אחרי המשחק, מסיבת עיתונאים, הוא זרק את המיקרופון ויצא אחרי שנייה. אתה רואה שזה מגיע אליהם, זה לא פשוט גם לשחקנים בקנה המידה הזה. לכן אני חושב, אני לא רואה, לא, אני לא יודעת לגבי סטייטמנט במשחק מספר 3, אני חושב שהלייקרס באמת חיים ומוות במשחק הזה. ואם גם את זה הם לא יכולים לנצח, אז הם ניפרד כידידים. ממש.
אגב, עוד דבר שקצת קצת מאפיין קבוצות טובות, היה קצת בלגן. אח של מייקל, אח של פורטר, הורחק לכל החיים מה-NBA על הימורים. אח של יוקי שלח מכות עם מישהו. לא, תראה, קבוצות חלשות יותר זה מפריע להם.
לא, אח אחר של פורטן הלך לכלא, זאת אומרת, שני האחים שלו בבעיות. כן, יש קצת, קצת distractions בחוץ, אבל זה באמת לא נראה שזה חודר, כי זו קבוצה, היא קבוצה מיוחדת, הם נורא מגובשים, הם נורא ביחד, הם בנויים נכון, הכימיה שם נראית בריאה ואמיתית, ולפחות בינתיים זה לא חודר, נראה.
כן, יש משהו שנורא מצחיק אותי, לפני שנמשיך לדבר הבא, הרי כל המסיבות עיתונאים הם חתול ועכבר, וכולם מביאים ליוקיץ' עוד ועוד סטטיסטיקות חדשות, שהוא לכאורה השחקן הראשון שעשה כך וכך וכך וכך, והוא תמיד מבטל את זה, ויש לו בדיחות על סטאצ, אבל מלון פותח כל מסיבת עיתונאים, ומקריא מדף הסטטיסטיקה כל מיני דברים שקרו. המאמן, אז
כן,
הוא לא איתו
כן,
באותו עמוד.
כן.
אנחנו עוד נראה אם הוא מאמן גדול, שילך, את יודעת. פעם מאמנים היו כותבים ספרים בזמן שהסופרסטארים עשו את העבודה, פיל ג'קסון וריילי בנו לעצמם שמות של קואוצ'ים פסיכולוגיים ומנהיגים רוחניים.
כן.
לא רואה את מלון עושה את זה על הגב של יוקיץ', אבל אולי.
לא, אני לא חושבת, לא נראה לי,
הוא לא
לא נראה,
כזה, הוא אולד
הוא
סקול.
נראה בחור, כן, הוא נראה ממש 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 ככה, וזה גם נראה שהם אוהבים אותו, והוא מאמן טוב, אתה רואה איך שהוא מגיב, אתה, שוב, אתה יודע, לא נעים מדרווין האם, כי הקבוצה שלו כן שיחקה טוב, והייתה במשחק עד הסוף, והייתה צריכה לנצח לפחות אחד מהשניים, אבל אתה כן רואה את ההבדל ביניהם, אתה פשוט רואה אותו.
היה לנו דיון, אני כבר לא זוכר אם פה או במהלך או סתם בינינו, על השריקה נגד קונטיקט בחצי גמר אנשים נגד איואה עם קייטלין קלארק, ואת אמרת לא שורקים על דבר כזה בנקודה הזאת. עכשיו, אני לא משווה בין המקרים, אבל פילדלפיה קיבלו לא שריקה איומה נגד הניק.
נכון, נכון. אתה יודע,
אוקיי.
זה אותו,
אז את
זה
אומרת
אותו.
פה השופטים נתנו לשחקנים להכריע, או שזה כבר היה מוגזם?
אני אומר, צדיק, פה זה היה קצת גבולי, כי זה באמת היו שני שחקנים שעשו פאול. זאת אומרת, זה
והמאמן
היה,
ביקש פסק זמן שלא נתנו.
כן, זה לא היה רק, זה היה גם בונסוף וגם הארט, נכון? שני שחקנים שעשו שם פאול על מקסי, אז זה אולי היה קצת מוגזם, אבל בגדול, כן, אני לגמרי בצד של, בשתי הדקות האחרונות, שורקים רק במקרים שממש ברורים ובוטים, ובטח אתה לא מכריע משחק על חצי חסימה נאה, לא נחזור לוויכוח
לא,
הזה,
בסדר, לא
אבל
נחזור לזה, אבל אני שואל בנקודה הזאת, אם את בסדר ש...
לא, לא, אני מניחה שהם היו צריכים לקבל את השריקה הזו, אני חושב ששני שחקנים עושים פאול כל כך ברור, זה בעיה, אבל מצד שני, אני מצטער את זה, אני הולכת פה עכשיו ממש לקלישאות, אבל זה חלק מהמשחק, בטח חלק מהפלייאוף, בטח חלק מכאוס של משחק פלייאוף במדיסון סקוור גארדן, אתה צריך להיות מוכן להכל. הסיקסרס לא היו צריכים להביא את עצמם למצב הזה, לא הייתה שום סיבה שהם בכלל יהיו בסיטואציה הזו, הם היו צריכים לנצח את המשחק, ואז אתה מגיע לרגע שבו אתה מייבב, בצדק או בלא, על שריקה אחת. גם הלייקרס התבכיינו על שריקה נגד, במשחק הזה נגד דנבר. מה, קובלתם 20 הפרש, מה אתם מתבכיינים על דברים כאלה? יש בעיה עם משחקים לא מוכרעים בגלל שריקה אחת. נדיר מאוד שהם מוכרעים בגלל השריקה לפה לשם. המקרה הזה של הסיקסרס הוא באמת היה מאוד בוטה. ועדיין הם צריכים לבוא בטענות קודם
אני
כל
אגיד
לעצמם.
שני דברים. באזור דמדומים הזה, שאולי זה אפילו אפור כהה היה, מקסי לא שידר שהוא בשליטה, והשחקנים של הניקס לא שידרו שהם באו לעשות עבירה כדי לשלוח אותו לעונשין. הם שידרו מאמץ אמיתי לקחת את הכדור, ואז יחד עם הרעש, יחד עם לא יודע
כן,
מה,
כן.
יחד עם הרוח של רג'י מילר שמרחפת מעל הגרדן 30 שנה, אז הם נתנו לשופט את ההזדמנות לטעות לטובתם, אם זה נשמע הגיוני.
כן, לא, זה נשמע לגמרי הגיוני. כשאתה מסתכל על המהלך, אתה מסתכל עליו, אתה עושה אותו אפילו בריפליי איטי, ששם רואים באמת את הפאול, עדיין זה לא נראה שברנסון רץ להרביץ, כדי לעצור
כן,
אותו,
אני
כאילו.
אומר, לך על חטיפה בוטה, אבל תשדר שאתה
כן.
הולך על חטיפה.
לא הייתה תחושה של, לא הייתה תחושה של פאול, בדיוק. וזה החלטות של אלפי, אלפי, אלפיות, אלפיות, אלפיות של שנייה. אז להפיל הכל על השופט בגלל שהוא, לא, בטח לא משחק שהיה בשליטה שלכם, הובלתם בו, לא הייתה שום סיבה שתהיו במצב הזה. בסדר, שופטים צריכים באופן כללי, בטח בפלייאוף, בטח במשחקים אחרים, דקה, דקה וחצי האחרונות, שתיים אפילו, לתת לשחקנים להכריע את המשחק הזה.
את זוכרת את, כולם זוכרים את, 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 את מה ש, שרג'י עשה לניקס, זה היה פתיחת סגירת מעגל, הסיפור הזה.
כן, סוג של, כן, סוג של שדון אחד שכזה, הסירו אותו מהגב.
רק להגיד, המקרה הזה עם מילר היה במשחק מספר 1, שעוד הגיע למשחק 7, ויואינג היה לו זריקה קלה לשוויון, ו... הוא הכתיב והפסדנו את הסדרה בשבע, שנה אחרי שניצחנו אותם בשבע. כן, בסוף זה גם לא, בסוף זה סדרות, אם אתה יותר טוב, אתה יוצא גם מהפינה הזאת, ואם לא, אז לא.
בדיוק, בדיוק, זה לא, אתה לא יכול להפעיל שום דבר על משחק אחד, גם אם אותך אתה חושב ש... שנדפקת בו. זו סדרה, מוצאה יותר טובה, צריך לנצח סדרה.
את דיברת לפני הסדרה שהם לא יכולים להתבסס על ברונסון רק, ואולי זה...
זה נכון?
כן, אבל הוא, ג'וש הארט...
אז כן, אז כן.
מקפיץ
או ג'וש הארט, בדיוק, ג'וש הארט עושה קפיצה מאוד 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 יפה פה. במשחק הראשון הם ניצחו כי מקברייד קם מהספסל וקלה, מה זה? עשו כמה נקודות.
כן.
זאת אומרת, הוא... הם... הסיקסרס באו, ועשו את הדבר הכי הגיוני בעולם, הם פשוט מרביצים במוס, כי הם אומרים האחרים שינצחו אותנו, ואחרים מנצחים אותם, אבל זה נורא 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 קשה, זה הרבה יותר קשה. הבעיה של הסיקסרס היא אם כבר אתם מוציאים את ברונסון מהמשחק, זאת אומרת, הצליחה הטקטיקה שלכם, אתם מביאים אותו למצב שהוא קולע, לא יודע, 20 מ-60 בשני המשחקים, או משהו כזה, זה, איך יכול להיות שאתם בכלל מפסידים? כאילו, אתם מפסידים למקברייד, להארט, לדיווינצ'נזו,
לא, וגם
להארטנשטיין.
הנקודה היא שהוכתעה הזריקה הראשונה, והארטנשטיין פשוט לקח ריבאונד התקפה
בדיוק,
על כל
בדיוק.
הגדולים, ריבאונד התקפה שאת יודעת, בתוך כל הדיוני שופט והקליעה של דיווינצ'נזו, מה שארטנשטיין עשה שם בכלל במשחק, היו לו ארבע
נכון.
חסות.
הריבאונד הזה שהוא לקח בסוף, זה ריבאונד של ניצחון, הוא הרבה יותר משמעותי, בדיוק, אז תסגרו לריבאונד ואז תפגעו לשופטים. אתם לא יכולים להגיע למצב שבו אתם מחסלים את ברונסון, די מחסלים אותו, ועדיין הם מפסידים להארטי וצ'נסו והארטינסטיין, זה לא רציני, זה לא קבוצה של אמביד ומקסי, זה לא אמור להיות ככה. אז
אמביד לא
הטענות
רע
שלהם צריכים...
בסדרה.
הוא לא בריא, אני חושבת, כמו תמיד שמגיעים לפלייאוף, הוא בקושי עומד על הרגליים. אני לא הייתי במודל הזה של ג'ואל אמביד, הוא סוסטיינבול לעוד הרבה מאוד זמן. אתה רואה שחקן שהוא כבר כמה שנים לא מגיע לפלייאוף, הוא לא בריא.
כן, הוא,
מה זה?
אני לא יכול לפקפק במאמץ שלו עד הנקודה הזאת. מינסוטה, שכאילו הגיעו לא מוכחים לפלייאוף הזה, בשום צורה שהיא, מה יהיה עם אנטוני אדוארדס, גובר וטאונס, אין להם איזה היסטוריית פלייאוף מפוארת, לא מתקשים עם פיניקס.
לא, לא מתקשים, וגם כשאתה רואה אותם עכשיו, ובוא נודה, אף אחד לא ישב כל במהלך העונה לראות את מינסוטה.
לא.
גם אם היו מקום ראשון במערב כל העונה, אף אחד לא ישב לראות אותם. עכשיו אנשים יושבים לראות אותם, ואתה פתאום מגלה, אתה אומר, מיהרנו כשאמרנו שהם לא קונטנדרית, שזה סתם. הם רציניים מאוד, זו הגנה שאתה לא רואה ב-NBA, אתה לא רואה. והם רציניים מאוד, וכשיש להם, אדוארדס הוא סופרסטאר לגיטימי, לא חושב שזה ויכוח, גם אתמול, גם כשהוא רע, הוא סופרסטאר לגיטימי, מה שיש להם מתחת לסל זה באמת מטריה, יש להם ספסל טוב, מאמן טוב מאוד, ביתיות, הם קבוצה מאוד מאוד מסוכנת, הם, אני לא, ראיתי מישהו שאימר עליהם כמגיעים, כמי שיוצאים מהמערב, וזה נראה לי כל כך מגוחך, וגם עכשיו זה נראה מגוחך, אבל קצת פחות מגוחך ממה שזה נראה לפני שבוע. יש שם, הם בעיה אמיתית, הם בעיה אמיתית. הם מנצחים, הם ניצחו את פיניקס פעמיים, זה אפילו לא היה קשה להם.
לא.
זה קבוצה נורא נורא מסוכנת.
את יודעת, קונלי, שנמצא בליגה, נדמה לי שהוא נבחר באותו דראפט עם וויל צ'מברלין, או אולי עם דולפי שייז או משהו. כל הקריירה נזרק מקבוצה לקבוצה, אני כבר לא יודע בכמה קבוצות ראיתי אותו.
והיה טוב בכל מקום שהוא היה.
מה?
כן, בכל מקום שהוא היה, הוא היה טוב, אבל כזה under the radar, הוא לא מבריק.
טוב, יש עוד שחקן כזה שהוא, ש... ג'רו הולידיי, שפתאום אתה אומר לעצמך, מילווקי החליפו אותו בשחקן פחות טוב ממנו, בקונטקסט של קבוצה שלמה בשביל פלי אוף, כן? לא בלשחק אחד על אחד.
כן, ברור.
אבל עד כמה שאני יודע, לא עושים אחד על אחד על מגרש בחוץ בפלי אוף, משחקים חמישה על חמישה בתוך האולם, זה די יציב העניין הזה. אז כן, בעצם הולידי יותר צעיר מקונלי. כן, יש את האלה שעוברים כל הקריירה שלהם ורק לומדים ורק משתפרים, וזה כנראה אפילו הגיל שהם הכי טובים, אמצע שנות ה-30 שלהם, וכמובן הם לא החלק המרכזי בקבוצה, אבל בתוך הדבר הזה של מינסוטה, שאדוארדס עדיין חסר ניסיון, ושני הגבוהים, יש להם את המוגבליות שלהם, הוא שחקן נהדר.
הוא גם שחקן נהדר, והוא גם הוא מדהיג טבעי, הוא מישהו שאנשים אוהבים, ואני חושב שהוא עוזר לאזן קצת את הראש של אדוארדס. כן, הוא כישרון עצום, אבל הוא בחור צעיר, ו... מישהו צריך, הוא צריך מבוגר אחראי לידו, ויש לו. אז הם קבוצה ממש טובה, הם נורא מסוכנים, הגנה שלהם זה משהו.
עכשיו, בצד השני, מיליארדר קונה קבוצה, אין לו סבלנות של דקה.
כן.
נדמה לי שיש להם 3 מ-7 החוזים הגדולים בליגה, שזה ניחא, אבל אחד מהם הוא לברדלי ביל.
כן.
אלה דואר,
כן.
בסדר, בגילו וגם יכולתו גם, תן לו את אחד החוזים הגדולים בליגה, ובוקר הוא אולי העתיד של המועדון, אבל מיליארדר הלך אול אין, בניגוד למחשבה היום, שאני לא כזה מומחה ל... אני לא כזה מומחה לענייני השכר, אבל לכן אני מקשיב לאחרים ש... אומרים שהליגה בנויה היום ליותר הגיוני לבנות על סופרסטאר וכמה כמעטים, מאשר יותר מחוזה מקס אחד. כי אז אתה נתקע עם ספסל קצר, לא מבין
כן,
בזה כדאי.
אני גם לא מבין,
אז
אני גם לא מבין
הלכו
בכלל.
נגד ה-conventional wisdom, ולפעמים יש wisdom ב-conventional wisdom.
נכון, עכשיו כיוון שגם אני לא מבינה בצד הכלכלי של כל הדבר, אין לי מושג בכלכלה של ה-NBA, אבל יש conventional wisdom אחר שנוצר בשנים האחרונות, והוא סופר טים, זה לא טוב, זה לא עובד.
כן,
זה
כן,
לא
אני חושב
עובד.
שהניתוח הכלכלי של כל ה... פחות מדי, זה הרבה כוכבים וחר הספסל לא עובד.
כן, לא, וגם, ולפעמים גם סתם הרבה כוכבים, וגם יש לך ספסל סביר, זה עדיין, זה לא, הדברים האלה לא עובדים, זה לא עובד. אתמול, המשחק אתמול, הוא היה, היו רגעים שזה היה ממש מחמיר לב לראות את דורנט, כי אתה גם תוהה האם פיניקס סאנס יודעת שקווין דורנט משחק אצלה, ומה שיותר מטריד זה האם קווין דורנט יודע שקווין דורנט משחק בפיניקס, כי הוא פשוט היה, הוא לא היה. הוא לא היה, מנטלית הוא לא היה. אני לא יודעת מה קורה שם. ושוב, כאילו, כשזה קבוצה עם השלושה שחקנים שיכולים פתאום יום אחד לקלוע ביחד 120 נקודות, אז אתה לא פוסל אותם. אבל לא, במקרה של פיניקס, מה שחשבנו בתחילת העונה די מתגשם.
כן.
אתה לא יכול לבנות קבוצה על... זו קבוצה שהיא, נכון שזה NBA, ולקבוצת NBA אין באמת זהות. אבל עדיין כן, צריכה להיות לה קצת זהות. כל הקבוצות הגדולות שזכו באליפות, הייתה להם זהות. היה איזה נרטיב. הסתכלת עליהם, ראית משהו שאתה מזהה. אומר, אני רואה את המשולש, זה שיקגו. אני רואה את השואוטיים, זה הלייקרס. אני רואה את המשחק של הסלטיקס, אין אחר, אני מזהה אותו. אני רואה את גולדן
הווריורס
סטייט,
כמובן.
אני רואה את גולדן סטייט, אני מזהה את זה, אני רואה את סן אנטוניו, אני מזהה את זה, ועכשיו אנחנו רואים את דנבר ואנחנו מזהים את זה.
לא,
אתה מסתכל
יש
על...
גם, אני אגיד לך יותר מדי, זה לא גם תמיד הקבוצה הספציפית, כמו המקרה של שיקגו. את רואה, במעגל אפילו שלקח רבע מאה, הניקס איכשהו מצליחים רק בדרך מסוימת.
נכון.
וכל הקבוצות הגדולות של הסלטיקס היו מאוד מאוזנות. יש כמה דברים שלא יודע, אולי בגלל איך שהקהל המקומי
DNA,
רואה את
לא,
זה.
יש DNA, כן, יש מועדונים, בטח המועדונים הגדולים באמת, 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 יש להם DNA, והוא נשאר, אפילו שזה NBA, ואתה לא מגדל שחקנים מהנוער, ואף אחד לא מזדהה עם הקבוצה באמת, וזה לא פנתנאיקוס נגד אולימפיאקוס. יש איזשהו DNA לקבוצה, למועדון. אני חשבתי שפיניקס בדרך לשם, לפני שנתיים, שלוש, זה נראה שהם בונים שם איזה משהו יפה, ואז, אני לא יודעת, הכל פתאום כזה התפרק להם. אני חושב שהם שמים יותר מדי ז'טונים, לא מבחינה כספית, אלא מבחינת אמונה בבוקר. אני חושבת שהוא, יש הבדל בין, נגיד, הכישרון, היכולת וההייפ, למה שבסוף אתה תקבל ממנו. ברדלי ביל זה באמת היה סטריט מוזר כל כך, כל כך.
לא, זה
ודורנט,
לא מתחום הכדורסל את יודעת, שעל הגחמות שלו הוא החליט שככה הוא מנהל את הקבוצה, הוא הרי קנה אותה בגלל איזושהי שערורייה עם הבעלים הקודמים.
נכון, והוא
הוא
שייך ל...
אותה במהירות. בן אדם בלי רקע.
בדיוק.
אנחנו בעולם של בעל המאה חושב ש... נכון שהוא בעל הדעה, כי הוא קנה את זה, אבל זה לא אומר שהדעה שלו...
לא רק זה,
הייתי
כן,
שמח
בדיוק.
להתייעץ איתו בתחום שהוא עשה את כספו, אני לא יודע מה הוא,
נכון.
אבל לא בכדורסל.
נכון, והוא גם, הוא גם שייך ל... הרי בסופו של דבר, כל החבר'ה האלה שקונים קבוצות ספורט, זה גאדג'טס, זה צעצוע, זה משהו להראות שיש לי איבר מין ארוך. זה משהו כזה, זה משהו עם להיכנס איתו למסיבה, ובמקום שאתה נכנס עם הבחורה הכי יפה, אתה נכנס עם המפתחות של פיניקס סאנס. וזה באמת הופך אותך ל... זה מקפיץ את השם שלך, זה עוזר לך כלכלית, בלי ספק בכלל. אז, וזה נכון לגבי הרבה מאוד מהחבר'ה האלה שקונים קבוצות. אבל אני שמה לב שבשנים האחרונות, הקבוצות שבאמת מצליחות, הם כאלה שהבעלים הם גם סוג של אוהדים, הם אוהבים את הקבוצה, זאת אומרת, הם כן הולכים אחורנית ונותנים לאנשים שמבינים בעסק לעבוד בזה. אתה רואה באוקלאומה, הוא פשוט הלך לגמרי, הלך לצד ונתן ל... זה נכון לגבי, זה נכון במיניסוטה, זה נכון בדנבר, זה נכון בגולדן סטייט לאורך כל השנים האלה, ובטח מלבר בקליפרס, ובטח קיובן.
אני אגיד
אלה
לך
אנשים
אפילו
שם.
יותר מזה, יותר מזה, גם במקרה של ניו יורק וגם במקרה של דנבר, זה בעלים די שנוא, די מחפש רק לעשות את הכסף, אבל הגיע לנקודה שהוא פשוט אז נותן להנהלה לעזוב. דווקא החוסר אמביציוזיות קצת נתן להנהלות לעבוד בשני המקרים האלה.
נכון? כן, יכול להיות. למרות שדולר אני לא, הוא לא דוגמה לשום דבר, באמת שלא. אבל יש מקומות שכן, מצד שני, יש מקרה של, אתה יודע, אחד כמו ריינסדורף, למשל, שהוא לא מתערב, אבל הוא גם, גם ממש לא אכפת לו. זאת אומרת, הוא לא שם
הוא עוד
כסף,
קיים?
אין שם... הוא עוד קיים, זה שלו, והוא
וכמה הוא
הבעלים...
צריך?
88?
אוקיי.
הוא הבעלים, הכי קמצן בליגה, ולכן הקבוצה שלו, אחד המותגים המפוארים, תקועה שנה אחרי שנה במקומות 8-9, ושום דבר לא קורה, לא לכאן ולא לכאן ולא אכפת לו. אז מצד שני, אתה כן רוצה בעלים שיבער לו הישבן, והוא השתגע מזה שהקבוצה שלו נראית כמו שהיא נראית. אבל במקרה של... איך קוראים לבחור הזה מפיניקס?
אין לי מושג.
שיביה. מה אכפת לנו? הוא באמת קנה צעצוע, וגם מהרגע הראשון זה היה, אני אראה לכם שאין לי גבולות לכסף. וכל מה שהוא עושה נועד לרומם את עצמו, ולא באמת, לא באמת לבנות משהו. וזו השורה התחתונה, ומכל האנשים שאני מסתכלת עליהם שם.
אני רוצה לעבור לנושא אחר של כסף, קצת סוטה מה-NBA, אבל אני חושב שזה משהו, לא, אני חושב שזה משהו נכון, שדיברנו עליה הרבה כבר, אבל נייקי נתנו לקייטלין קלארק חוזה של 28 מיליון דולר, וזה כבר מפסיק להיות צ'פטר 11, צ'פטר, איך קוראים זה?
9.
טייטל 9, צ'פטר 11.
טייטל 9
טייטל 9,
וצ'פטר 11
וצריך לתמוך בכדורסל נשים, ואם תשימו לב, הוא גם טוב. זה כבר, נייקי, הם לא ארגון צדקה.
לא, לא, הם לא ארגון צדקה, מה פתאום, אבל הם כבר, הם טיפסו עליה עוד כשהייתה ב...
לא, הכל טוב ויפה, אבל זה אומר שהם מאמינים שה-WNBA הוא כן בימה, שהם
אני
יכולים
לא יודעת אם...
באמצעותו
אני לא יודעת אם...
להחזיר את הכסף הזה.
אני לא יודע אם הם מאמינים שהם ב-WNBA, אבל הם לגמרי מאמינים בקייטלין קלארק, שביום שבו היא יוצגה באינדיאנה, כל החולצות נמכרו תוך שעתיים,
רגע,
ולא
אל
היה להם מספיק.
תשכחי, אל תשכחי שהיה מותר לה לשחק עוד שנה. ונייקי יכלו להגיד לה בשקט, אם הם היו מאמינים שעדיף להם, בגלל שלמכללות יש כרגע שם יותר טוב בכדורסל נשים, יותר פופולרי. נייקי יכלו להגיד לה בשקט, יש פה חוזה מאוד גדול, תחזרי, תעשי עוד כמה קורסים במכללה.
אני חושבת שמה שאתה אומר בו עכשיו זה תפיצה של... בנות כבר לא ככה, אתה לא יכול לבוא להגיד לקייטלין קלארק מה לעשות, היא גמרה 4 שנים, אתה לא יכול להגיד לה, תשארי עוד תעשים, כי זה יותר טוב לנו,
לא, אתה
לנייקי,
יכול,
זה
אבל
לא יקרה.
זה עניין עסקי, זה לא עניין של נשים גברים, זה עניין עסקי.
אבל זה לא היה
שווה
טוב
לנו
לנו.
יותר כסף במכללה, תשחקי במכללה עוד שנה.
כן, אבל היא לא רוצה, היא רוצה לשחק ב-WBA, היא רוצה לצאת החוצה,
אוקיי.
היא רוצה לעשות כסף גם ממותגים אחרים, כל מיני דברים שהיא לא יכולה לעשות שהיא במכללה. הרי מה, במכללה היא מקבלת NIL, דמי כיס.
אוקיי, אבל
בחוץ.
זה גם שרציתי להגיד פה, זה בסוף המסר לכל ילדה שמשחקת כדורסל. תהי טובה. נכון, ה-WNBA עוד לא התרומם, הכסף עוד לא קרה. תהי טובה, יש כסף שם.
כן, אז היא צריכה, תראה, היא צריכה להיות באמת מאוד 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 טובה, והיא צריכה, יש פה גם עניין של טיימינג וסיטואציה, והכל, דיברנו על קייטלין הרבה, כאילו, אין מה לקחת ממנה את כישורים שלא ראינו, אבל לפעמים, אתה יודע, הטיימינג, הכל מסתדר, הכל מתחבר, נוצר איזשהו מיאוס מעולם כדורסל מכללות הגברים, כל מיני דברים שהתחברו ביחד. במקביל גדל דור של שחקני NBA שרואים בדחיפת כדורסל נשים חלק ממשהו שהם צריכים לעשות עם המגפון שלהם. זה הולך אחורה לקובי, אבל זה נכון לגבי קריס פול, זה נכון לגבי לברון, זה נכון לגבי סטף. יש
דורנט באופן
מנסר...
מוזר הוא הצ'ירלידר הכי גדול של קלארק, קווין דורנט.
אז נכון, גם דורנט, נכון, דורנט ממש ממש דוחף כדורסל נשים, הוא ממש חזק בתוך זה, הוא לא רק דורנט, לא רק קייטלין, הוא שנים, כל הזמן.
בוא נגיד, גם, אני רק רוצה להגיד, מי שנתן להן הרבה כסף בזמן הבועה, זה היה קיירי ארווינג.
כן, יכול, כן, את זה אני לא מכירה.
מה זה מוכיח, בן אדם לא יכול להיות רע לגמרי.
תדבר עם... תדבר עם כל אדם שמחובר ל-NBA, עיתונאים, שחקנים, מאמנים, כולם יגידו לך שקיירי אירווינג הוא האדם הכי נחמד בעולם.
אוקיי.
אין מה, זה פשוט...
טוב,
יש
נעזוב,
בעיה,
נעזוב אותו.
יש
יש
בעיה
איזה...
איתו. יש
אוקיי,
בעיה
יש...
איתו.
נעזוב, טוב.
יש בעיה איתו, אבל אני יכולה להבין למה השחקנים כולם אוהבים אותו, בדיוק, בדיוק בגלל הדבר הזה קיירי נתן כסף. זאת אומרת, מה שרציתי להגיד זה שנוצרה סערה מושלמת של טיימינג והכל ביחד. זה שהיא מקבלת עכשיו 28 מיליון דולר, אם אתה שואל אותי, זה מציאה לנייקי, זה מציאה. היא תחזיר להם את זה בכל כך, בכזו מהירות, כי האטרף סביבה הוא באמת פסיכי לחלוטין. ועכשיו הלחץ עליה הוא, אתה יודע, תתחילי להראות גם את זה. זאת אומרת, היא תצטרך לעלות למגרש ולעשות את הדברים האלה ב-WNBA. שם יהיה קצת יותר קשה, היא תקבל מכות.
כן, אבל עוד פעם, הנקודה שיותר ניסיתי להבהיר,
אבל לא הבהרת אותה היטב אם היא לא עברה.
שאם עד עכשיו התלוננו למשל, שהמשחקים משודרים בפלטפורמות לא מתאימות, נייקי ידאגו לזה שהמשחקים ישודרו בפלטפורמות מתאימות. הם...
אוקיי.
כן.
זה חלק מניפוץ תקרת הזכוכית? אני מזכירה
כן,
לך שעד
כן.
לפני שנתיים, הטורניר בכללות הנשים לא שודר בכלל ב-National TV. לא שודר ב-National TV עד לפני
כן,
שנתיים.
מה שאני אומר, הם לא נתנו את הכסף הזה ועכשיו הם מקווים שמישהו ישדר. הם יקבעו שמישהו ישדר.
כן, וכיוון ש... כן, וכיוון שכל הדבר הזה מחובר לא רק ל-WLBA, אלא גם ל-NBA, יהיו שינויים, הדברים יתחילו לזוז. דברים
אוקיי,
יתחילו לזוז,
דיברנו
וזה
קצת
הכל...
על... אז אני אקפוץ בנושא הטלוויזיה, וגם דבר שדיברנו בינינו. הכוכב של הפלייאוף של כל החודשים האחרונים של הפלייאוף או ה-NBA כמוצר טלוויזיה שזה מה שזה עבור רוב האנשים בעולם ג'יי ג'יי רדיק נותן הצגות הוא מקדם את
נכון.
עצמו בכל מקום אבל בין הפרשנות שלו לפודקאסטים לברון ראיתי גם פודקאסט מאוד נחמד שהוא היה עם קרמלו אנטוני הבן אדם הופך לקול של הליגה? לא יודע,
לדעת הוא קצת,
לטוב של הליגה?
אני חושב שהוא פשוט, הוא טוב מאוד, והוא הוא כישרון טבעי, זאת אומרת, קודם כל הוא מבין כדורסל, והוא גם כישרון טבעי, הוא עובר
יפה
מצלמה,
גם,
הוא עובר
נכון, אני לא
מיקרופון,
מומחה בזה, הוא יפה, לא?
אני לא כל כך מומחה, הוא עובר מצלמה, אוקיי?
אוקיי.
הוא עובר יפה מצלמה, הוא עובר מיקרופון, יש לו הכל, הוא באמת, הוא נראה החבילה האמריקאית השלמה. אז זה סבבה. אני חושב שמה שהוא מראה בעיקר זה כמה הדיסקורס מסביב נהיה כל כך עלוב ורדוד ושטחי
קצת כמו
ו...
קטלין קלארק, הוא נכנס פה לוואקום. הוא נכנס
כן, אתה יודע,
לוואקום.
כן, בעולם שבו ESPN נותנים כל כך הרבה כסף לכל מיני סטיבן איי סמיתי כאלה, זה לא מקרי שכל החבר'ה האלה נורא נעלבו מזה שלברון עושה את זה עם ג'יי ג'יי רדיק ולא איתם. ממש. בגלל זה שומרי
אלה
המגרש.
אנשים שהודו שהם לא צופים ביוקיץ'. זה אחרי שהוא היה...
בוודאי, בוודאי. או שהם לא צופים ביוקיץ', או שהם לא מכירים שמות של שחקנים בקבוצות שהם אמורים לאהוד, או שהם לא יודעים כלום, אתה יודע, הם מקבלים כסף, כי הם היו פעם שחקני NBA, ואו כי הם טרולים משובחים. אבל בין כל אלה, אתה יודע, אתה עדיין מקשיב ליובי בראון בן ה-90, והוא יותר טוב מכולם. אז
זה
ברור שיש
מכעיס אותי,
מקום.
כי לפעמים זה, אני רואה שם כל כך הרבה גולים עצמיים. את יודעת, אני שכחתי את השם שלה, אבל הפרשנית או שדרת שאמרה שהיא לא צפתה ביוקיץ' בשנתיים האחרונות.
כן.
באמת ניפצו את תקרת הזכוכית ונשים פרשניות. עכשיו, היו פחות מדי שחורים על המסך. אז אדון קנדריק פרקינס אומר שהוא הצביע ל-MVP עבור אחד משלו. עבור אמביד, מה, זה גול
כן.
עצמי מהחצי.
ממש, ממש. הרבה מאוד, הרבה מאוד מהאנשים האלה, הם לא מבינים בכלל
האחריות שלהם, שהם...
את האחריות. כן, את האחריות, את גודל, את המזל שיש להם, כל כך הרבה אנשים היו רוצים את הג'וב שלהם. זאת אומרת, את המיקרופון שהם מקבלים, לעשות איתו משהו טוב, משהו חשוב, ולהעלות את כל הדיסקו קצת מעל רמת הזבל. ובא ג'יי ג'יי רדיק, והוא מדבר כדורסל. עכשיו, הוא לא רק מדבר כדורסל, גם כשהוא מדבר דברים אחרים, הוא נורא ברור, והוא חד, ואתה מרגיש שהוא אומר את מה שהוא חושב, ואתה מרגיש שהוא לא, הוא לא מבלשט אותך, והוא טוב בזה, הוא נורא נורא מוכשר, והדבר הזה עם לברון באמת מקפיץ אותו מדרגה, כי אני בטוחה שלברון לאורך השנים קיבל מאות הצעות לעשות דברים כאלה, והוא הלך לעשות את זה עם ג'יי ג'יי רדיק, וזה מקפיץ אותך.
דווקא הוא סיפר סיפור, הוא היה בפודקאסט שאני לא יודע למי הוא שייך, אבל קרמלו אנטוני היה השני, ואני כל כך לגמרי השלמתי עם קרמלו אנטוני, ואני כל כך מרגיש חבר שלו כבר, כי הוא היה כל כך נורא בניקס, אבל גם סיפרתי לך בזמנו, הוא מימן סרט דוקומנטרי נהדר על מייק טייסון, ו... וגם בפודקאסט הזה הוא נורא נחמד, אבל רדיק סיפר שם סיפור מדהים. רדיק היה שחקן השנה במכללות, בשנה השנייה שלו, ואמר, הוא עדיין היה בכזו חרדה שהוא לא יגיע ל-NBA, שהוא לקח איטלקית בשנה השלישית, בדיוק כדי שהוא יוכל לשחק באיטליה.
כן.
צריך. כן, אבל
תשמע,
זה גם זה סוג הסיפורים ש... שאתה פתאום מבין את הדינמיקה של 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 של, של השחקן, שזה כמעט כל השחקנים חוץ מאלה שנבחרים בלוטרי וגם חלק מהם.
כן, ג'י ג'י באמת עשה קריירה ארוכה ומאוד יפה ב-NBA, הוא שחקן ממש טוב, קלעי, קלעי יוצא מן הכלל, עם אור גורן כזה. אבל אני כן מופתעת מהכוכב שהוא הפך להיות. זה... הוא טוב, נו, הוא טוב, אתה רוצה כאלה, אתה רוצה הרבה כאלה.
כן, ליובי אין יותר מ-15 שנים.
יובי זה באמת עד סוף הקריירה של ומבי, לא יותר.
הכניס את כולנו לדיר בלק, שמינוביץ' עלתה עם צינון, אמרתי לה, ג'יי ג'יי רדיק, קח לנו את המאזינים, אז...
זה הפלאוף, חביבי. עולים
אוקיי.
מצוינים.
טוב, יאללה ציפי, אז תודה רבה ותחלימי, ואנחנו עוד יומיים שלושה נחזור.
תודה, יאללה, ביי.